טוב, אני שמח להגיע למקום הקדוש הזה ולפקוד אותו ביחד איתכם, וגם היום אנחנו נתעסק בסוגיות הרגילות שהתחלנו להתעסק בהם בשבועות האחרונים, לדאבון לב, ואחרי פתיחתה של מלחמה שנכפתה עלינו בעל כורחנו, מלחמת מגן, מלחמת מצווה, כדי לשמר את המולדת, לשמור על הבית היהודי שלנו, ולכן בעל כורחנו נכנסנו למלחמה עקובת דם שפרצה בפתע פתאום. לצערנו הרב, היום אני רוצה לעסוק בסוגיה שהיא מאוד מצערת בעניין פצועי מלחמה, ויש הרבה פצועים, והפציעות שלהם יכולות להיות בשתי אופנים, ושתיהם חמורים מאוד, או פציעות בגוף או פציעות בנפש. ויש הרבה אנשים שחוו וחווים טראומות, ראו מהלך של זוועות אימה, מה שמתו אנשים מול עיניהם, חלקם רצחו את ההורים שלהם מול עיניהם, חלקם יותר גרוע רצחו את הילדים שלהם מול עיניהם. אולי אין לך צער יותר גדול מזה שאבא קובר את הילדים שלו, אין צער יותר גדול מזה, כמו שאמר רב ענן בתנא דבי אליהו, ראיתי הרבה צערות צערים בעולם, הרבה צער היה בעולם, אבל אין צער כמו צער שאבא קובר את הילדים בר מינן שלא נדע. חז"ל אומרים במסכת ברכות בדפי עמוד ב', כל הקובר את בניו ולומד תורה ועושה גמילות חסדים, הרי הוא מזבח כפרה, ואנחנו לא רוצים כפרות כאלה. מרוב הצער העצום, עד שאמר רבי יוחנן שקבר 10 בנים, דין גרמא דא עשירא אביר, זה העצם האחרונה של הילד שלי, והיה הולך ומנחם אבלים בדבר הזה. ולא רק רציחות של ילדים, היה שם אניסות וביטורי גופות, אונסים ודברים איומים ונוראים שכל דעת יפה קצה בהם, דברים מחרידים אולי יותר מכל מה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין. כבר אמרתי בשיעורים היום שאם אנשים היו יודעים באמת מה הלך שם בעזה ובעוטף, היום אנשים לא היו יושבים פה בשיעור, היו יוצאים לרחובות, העולם, הארץ הייתה מושבתת, אם היינו באמת יודעים ומבינים מה הלך שם. אבל לצערנו אנחנו צריכים להתמודד ולנסות לרפא ולתת דרכי התמודדות לכל הפצועים בנפש. אני אומר לכם, אנשים של זקה באו ודיברו איתי, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אנשים שבורים. אני לא מדבר כבר על המכון לרפואה פתולוגית באבו כביר, המכון לרפואה משפטית, אחרי המוות, ניתוחים שהם עושים שם, שאמרו שמעולם, מכל הפיגועים שהיה פה במדינה, הם לא ראו כאלה זוועות. אדם ששונא מישהו, יורה בו, הורג אותו, ממשיך הלאה. אבל כאן היה התעללות בגופות, היה התעללות בילדים, היה התעללות בזקנים, היה דברים שקשה מאוד להכיל אותם מבחינה אנושית. אני כבר לא מדבר על סתם מלחמה, כי לא ראינו דברים כאלה במלחמות. האויב שנא את היהודי, ירה בו, המשיך הלאה. כאן הם התעכבו על כל גופה, לוותר, לאנוס. חלק מהראשים הם הובילו אותם לעזה, השאירו רק גופות, דברים איומים. אנשים של זקה היו שבורים שם, לא האמינו למראה עיניהם. כמה היה אפשר, כמה אפשר לראות דברים, זוועות, שאתה לא מאמין באיזה שנאה, מה שלחתולים לא היינו מעיזים לעשות, לכלבים לא היינו מעיזים לעשות. אני כבר לא מדבר על ההלכה של צער בעלי חיים דאורייתא, אני מדבר על האנושיות, על חביב אדם כי נברא בצלם, גם זה לא היה. כי אלה לא בני אדם, אלה פרא אדם, כבר דיברנו על זה. ולכן אנשים שראו את כל הזוועות האלה, אין אלה שהיו בתוך התופת וחוו את זה, אין אלה שבאו אחר כך כמו אנשי זקה וכוחות הביטחון שלא האמינו למראות עיניהם. אני אומר לכם, כשהמדינה רצתה לקבל תמיכה עולמית, הם ישר קראו לכל הכתבים העולמיים שיראו את זה, ועשו שם צילומים כדי לתעד מהלך שם. אנשים וראשי ממשלות ונשיאים היו עמומים, מוקים באלם לראות מה הלך שם. מה נראה לכם, שכל המדינות נהיו פתאום תומכי ישראל? לאט לאט זה זולג החוצה, לאט לאט רואים מגמתיות אחרת. אני לא מדבר על האנשים, שהמוסלמים הם רוב גדול מאוד בעולם, מוסלמים. מה שהם כבר כובשים את כל אירופה, ברחוב של בלונדון, ברחוב של המלכה, כל הרחוב נהיה מוסלמים, בארצות הברית המוסלמים התפשטו, לא סתם השם בירך אותו. מה בירך אותו? הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל פה, ועל פני כל אחיו ישכון. יש לו ברכה שהקדוש ברוך הוא, ואברהם אבינו מתפלל עליו, זה הבן הבכור שלו, לו ישמעאל יחיה לפניך. אבל אמרתי לך, ביצחק יקרא לך זרע, למה אתה מתפלל עליו? אבל בגלל שהתפללת, וגם על ישמעאל שמעתיך, ויהיה זרעו בכל הגויים. ואנחנו רואים איך ההבטחה האלוקית התקיימה. רואים איך זה התקיים, עין בעין אתה רואה. אז עכשיו אתה נאלץ להתמודד עם שאלות מאוד מורכבות מבחינה נפשית של אנשים שעברו טראומות שהחיים שלהם בחיים לא יחזרו להיות מה שהם היו. יהיו על תרופות, יהיו על תשטושים, יהיו על טיפול פסיכולוגי. אין אלה שהיו שם בשעת התופת ואין אלה שהיו אחר כך וראו את התופת. ויש וידאוים וסרטונים ותמונות ותיעודים שלא יראו לציבור הרחב, כי אם הציבור הרחב יהיה נחשף לחומר טראומטי כזה, אנשים פשוט טיפלו, יקרסו, לא יוכלו להתמודד עם החיים, ימותו מפחד, ייכנסו לחדרים ויזכרו את כל הבית. אז כדי לא להכניס לפאניקה את הציבור הרחב, מעלימים חומרים, לא מספרים, מעלימים. בשביל מה? למה לעשות את זה? מה טוב יש בזה? אבל אם באמת היינו רואים מה היה שם, ובאמת היינו יודעים מה הלך שם, אז אני אומר לכם, המדינה הייתה שובטת, כולם היו יוצאים לרחובות. כולם היו יוצאים לרחובות, היו משתוללים, היו משתגעים, לא היו נרגעים עד שלא היו מחסנים את כולם. אבל ככה זה, מה נעשה? אולי יש בזה מן הטוב שאנחנו לא רואים את כל הדברים האלה כדי להמשיך בחיים. כי החיים חייבים, יש אנרציה, יש חובת החיים. במותם ציוו לנו את החיים, השם ציווה אותנו למענך אלוהים חיים, צריך להתקדם עם החיים, אין ברירה. אבל הבעיות של פצועי מלחמה היא לא רק בעיות מסובכות בנפש, אלא יותר מורכבות, יש בעיה לא פחות מורכבות אולי, בענייני פצועים בגוף. יש אנשים שעברו התעללויות איומות, או נכנסו, נשרפו בתוך בתים. אני אומר לכם, 4 מיטות בדין היה שם, פשיטה, סקילה, שריפה, הרג, חנק, ויש כאלה שעברו שריפה עם סקילה, עם הרג, עם חנק, כל אחד לפי מה שהיה צריך לקבל שם, ונכנסו לבתי חולים מפוצצים. איזה רופא אחד אמר, אני לא ראיתי דברים כאלה, עוד לא הספקתי לדבר, היה לי איזה אישה בהיריון באמבולנס, הגיעה לבית חולים באותו יום שבת, אישה בהיריון קורעת ללדת, והוא אומר 4 חיילים בתוך מאחור המתים, 4 גופות. לא ידעו אפילו איך להתמודד עם זה, לא היו ערוכים לכזאת טראומה בסדר גודל כל כך מטאורי. אז יש הרבה בעיות בעניינים, והרבה שאלות בעניינים של בריאות הגוף, ושאלו אותי כמה שאלות, לפעמים השאלות מגיעות מרופאים, לפעמים השאלות מגיעות מהמשפחות של החולים, אבל יש הרבה שאלות ודילמות בסוגיית בריאות הגוף, איך אפשר לעזור להם למזער את הכאבים האיומים. אני עוד פעם לא מדבר על כאבים בנפש, היום הסוגיה שלנו כאבים בגוף. אז קודם כל שאלו אותי, וזה מילתא דפשיטא שאפשר להשתמש, אני אפילו לא מתחיל לפלפל בזה, האדם שעבר ניתוחים מסובכים ומורכבים, והחומר השפעה של ההרדמה מתחיל לפוג, והוא מת מכאבים וצורח עד השמיים, אחרי הניתוח. הוא עוד לא יודע מה ההשלכות של הניתוח, הוא עוד לא יודע אם הוא יהיה עקר, לא רוצה לספר לכם סיפורים, איזה שאלות. על עקרות של גברים שהיו שם, שנכנס לו רסיסים, מפחדים להוציא את הרסיס, כי אם יוציאו לו את הרסיס הוא עלול לאבד את הכוח הגברה, ילדים כבר לא יהיה. אני לא מדבר איתכם איזה זוועות עולם, סיפורים שהלכו שם. אז עכשיו, אדם שהוא באמת בקושי מאוד מורכב בשבילו, מאוד קשה לו, והוא עם כאבי תופת, האם מותר לקחת חומרים פסיכואקטיביים כדי לעמעם אותו ולטשטש אותו? אז בחומרים פסיכואקטיביים, בדרך כלל הם משפיעים ישירות על מערכת העצבים, ומה שאנחנו מוצאים היום בבתי חולים, או לפחות בשוק הרחב, זה שתי חומרים עיקריים שמטשטשים חושים. זה מורפיום וזה קנאביס. אלה שתי החומרים העיקריים, קנאביס מה שנקרא המריחואנה, והיום זה תפס את השם קנאביס רפואי, כיוון שהתגלו בו הרבה חומרים מועילים. אז זה כבר הקנה לו שם לוואי, קנאביס רפואי, אז זה הפך מקונוטציה שלילית של סם להיבט חיובי של תרופה. עכשיו, לעניין קנאביס, אני כבר עשיתי על זה שיעור ארוך, על כל הסוגיה של קנאביס, ושם בענייני מריחואנה למיניהם, ויש כאן כמה סוגים, ונשאלתי האם מותר לעשן מריחואנה ככה בשביל הכיף, עונג שבת, אז כמובן שבשבת אסור לעשן, אבל מישהו אמר לי שהוא, עונג שבת שלו, שהוא עושה קוקיז עם מריחואנה. פלא פלאות, לא ידעתי שזה גם כן מועיל, כנראה שזה גם כן מועיל, לעשות עוגיות, זה נפוץ דווקא בלוס אנג'לס שם, ששם זה חוקי, לעשות עוגיות קנאביס, הוא אמר לי זה העונג שבת שלו, הוא אומר לוקח אותך עד האצילות. אז כמובן קנאביס רבותיי, עשיתי על זה שיעור והזכרתי שקודם כל לעשן סתם בשביל הכיף זה לא כל כך פשוט. חלק מהמדינות בעולם אסרו על זה באופן נחרץ וחלק התירו. המדינה שהכי התירה, הכי ליברלית בענייני קנאביס, זה צפון קוריאה. צפון קוריאה זה גדל פרה בצדדים אפילו. עד שאנשים אמרו שמה צפון קוריאה זה הגן עדן לאוהבי קנאביס. אתה רוצה ללכת, אתה יכול לעשן כל היום, גלגל שם על איזה חושה ותשב ותעשן. אבל לצרכים רפואיים זה במינון מבוקר, תחת פיקוח רפואי, במסגרת טיפול צמוד, רוב המדינות מתירות את זה. למה? כי יש בו כל מיני חומרים טובים, משככי כאבים, מגבירי תיאבון, מעמעמי חושים, מונעי בחילות, כל הדברים האלה יש במריחואנה, ומי שעובר טיפולים כימותרפיים, אז מביאים לו כדורים רפואיים, ובדרך כלל הם הכי נקיים, הם לא מעורבבים בכל מיני חומרים אחרים, ובזה מונעים את המחילות, את הבחילות, את ההקאות, והוא יכול לקחת את הקנאביס וגם מעורר את התיאבון שלו. מה שמדכא תיאבון זה הקרנות, ועלול להגיע לפגיעה במערכת החיסונית אם הוא לא יאכל כמו שצריך, אז הקנאביס גם נותן לו חשק to manage, מה שנקרא. אבל יש לו תופעות לוואי חמורות, אובדן זיכרון, תפיסה מעוותת של המציאות, אי יכולת לפתור בעיות, אובדן כישורים מטוריים, ירידה בכוח השרירים, ירידה בקצב הלב, קצב לב מוגבר, מחילה, חרדה, חוסר תפקוד בתחום שבינו לבינה. בקיצור, מי שלוקח קנאביס, והרבה לוקחים קנאביס, אז מי שלוקח את זה, החיים שלו לאט לאט שוקעים, והוא מפספס את המציאות של החיים של אדם לעמל יולד. אז כמובן, אם זה לצורך רפואי, אז יש מקום להתיר. אבל אם זה סתם לצורך הנאה, פורקן, אז כמובן שיש מקום להסתייג בזה. אמר לי איזה אחד שיש לו 10 ילדים, וכל פעם שהוא מגיע לבית שלו, אז הוא דומה מנוע, נכנס לבית, הוא משתגע ביחד איתם. זה מושך, זה צועק, הוא משתולל. הוא אומר לי, הרב, אם אני עושה כמה שחטות של מריחואנה, של קנאביס, לפני שאני נכנס לבית, הכל טוב. הכל טוב, שיצרכו, שישתוללו. אז עכשיו לכאורה יש כאן היבט חיובי, כי זה הופך אותו להיות אדם יותר רגוע. סובל את המציאות. זה כל הרעיון של קנאביס, להתמודד, לצאת למימד אחר, כדי להתמודד עם המציאות. אז כאן הוא שאל אותי אם גם השיעור שנתתי לאסור קנאביס סתם לפורקן, והתרתי אותו רק לצורך רפואי, אז הוא שאל אותי גם אם במקרה כזה, שזה לצורך, האם מותר. מה אתם אומרים? אל תגידו מה אתם רוצים שאני אומר. תגידו מה נראה לכם. אז כמובן, רבותיי, במדינה כמו מדינת ישראל, שסתם אישון כזה אסור, אז אני לא יכול להגיד מותר. כי אחרי זה יגידו לי, מה, אתה נותן היתרים ההפך החוק? אתה רוצה לסבך? את מי אני מסבך? את עצמי. אז אני לא יכול להגיד מותר. זהו, זו התשובה. שאלות ותשובות מרכבות ארגמן, חלק ת' סימן חף ת', ושם אני כתבתי בעריכות גדולה על כל סוגיית המריחואנה, הסוגים, ההיבטים השליליים שיש בזה, ולכן חולה שהוא סובל מכאבים כמו חייל בקרב או תאונה קשה, ברור שאני מתיר לקחת את זה, על אף שהגיע לידי פסק מתמוז תשפ"ב של בד"ץ העדה החרדית בבני ברק, מבית ההוראה זיכרון מאיר של הרב ווזנר, והם כתבו בפסק שהם לא מתירים לקחת מריחואנה אלא רק במקרה של ספק פיקוח נפש. וכתלמיד הדן לרגלי רבותיו העצומים בקרקע, אני לא מסכים עם הפסק הזה. הגם שהם תלמידי חכמים עצומים, לא יודע מה הם ראו להחמיר כל כך. רק ספק פיקוח נפש, מותר לקחת קנאביס. למה? אדם שעובר טיפולים כימותרפיים זה לא ספק פיקוח נפש. אדם שהוא עבר ניתוח והוא תחת עול של כאבי תופת, זה לא פיקוח נפש. ולכן כתלמיד הדן לרגלי רבותיו בקרקע, אני כתבתי לחלוק על הגדולים, ומי שהולך לפי הפסקים שלי והוא צריך את זה מבחינה רפואית, הוא יכול לסמוך על זה ולקחת את זה בשופי. מעניין שיש לי הרגשה שכולכם הולכים לסמוך על הפסקים שלי, אבל מי שבאמת הולך עשה לך רב יסתלק מהספק, אני מתיר את זה. זה האופן הראשון של נטילת קנאביס להמאם את החושים תחת הניתוחים האיומים שעושים להם שמה כדי להציל את החיים שלהם ולהציל את האיברים שלהם ולהציל את כוח הגברה וכוח הילודה. ואל תשאלו איזה שאלות באים, אל תשאלו איזה שאלות, נורא והיום. אז אדם שבאמת הוא סובל וקורס תחת הכאב והיסורים, אל תביינו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אני מתיר לקחת את הקנאביס כדי להמאם את החושים שלו, אולי להגביר תיאבון, אולי כדי להדחיק את הצער ואת הכאב ולסבול את המציאות החדשה שנכפתה עליו. אבל יש סם יותר חזק להמאם את החושים, אם הקנאביס it's too light, ומה שכן, הסם השני זה האחר שהזכרנו, זה המורפיום. עכשיו מורפיום גם הוא סם פסיכואקטיבי ממכר בצורה מבעילה. הוא תחת פקודת הסמים המסוכנים ומותר אך ורק בשימוש רפואי. מי שסובל כאבים כרוניים, בפרט אחרי ניתוח מסובך או מצב של טראומה, עד הגעת כוח רפואי ראשוני, מזריקים לו מורפיום והוא נרגע והוא יכול לסבול את הכאב. לדוגמה, במלחמת לבנון השנייה, הותר לחובשים קרביים שהיו הקרובים ביותר לפצועים להזריק עם מזרק אוטומטי לירך מורפיום לכל אלה שנפגעו במלחמה. כמובן שהוא צריך לכתוב את המינון, את השעה, ולהדביק לו על המצח, כדי שידעו שהבחור הזה הוא תחת מורפיום, זה לא סתם, הוא בכאבי תופת, שלא תבוא, תראה בחור רגוע, אז לא כואב לו כלום, אז הכל בסדר. הגוף משדר כאבים כי הוא רוצה להודיע אותות מצוקה, הוא בצרה, הוא בצרה, זה למה השם ברא את הכאב. אז עכשיו אם אתה בא ואת רואה בן אדם רגוע, אז אתה לא, אומר המצב שלו לא כזה חמור. ולכן אם אתה רואה רגוע ואחרי שנתנו לו מורפיום, אתה צריך לדעת, בונה, זה לא רגוע. זה הזריקו לו מורפיום לירך. זה מה שהיה במלחמת לבנון השנייה. מה גורם לו להיות כל כך יעיל למורפיום? זה משפיע ישירות על מערכת העצבים, מטשטש את החושים, מוריד את החרדה, משרה שינה, משרה אופוריה, טרנקילו, פתאום הוא נהיה רגוע כזה. מי שמקבל את המורפיום הוא נכנס למימד אחר, מימד יותר רגוע, הוא מסוגל לסבול את המציאות שלו. הבעיה שפעם ראשונה זה עובד, פעם שנייה אם אתה לא מרים את המינון זה כבר לא יעבוד כי הגוף יתרגל אחרי פעם אחת. ואז מה שיקרה בפעם השלישית, תצטרך לעלות עוד יותר את המינון. עד שהגוף מתרגל לגמרי ולא יעזור, אתה לא יכול להזריק לו מינון כל כך גבוה, אתה מסכן את החיים שלו. זה הבעיה במורפיום, הוא מזיק מאוד לגוף. התקשרו אליי מבית חולים, שאלו אותי שאלה מאוד מאוד מורכבת. תגידו לי אתם מה אתם חושבים. מי שסובל כאבי תופת, שהקנאביס לא מועיל והמורפיום לא מועיל, האם יכולים לעשות לו, הוא לא רוצה לחיות ככה. אתה יודע מה זה, איזה כאבי תופת? לא רוצה לחיות ככה. הוא לא מסוגל. מזריקים לו מורפיום, זה לא תופס כבר. הוא עם כאבים, תחת כאבים, 24/7. מביאים לו קנאביס, לא מועיל כלום. משככי כאבים, לא מועיל. הכאבי תופת עד השמיים. וזה לא מפסיק. זה לא שזה בא והולך, הולך ובא ונותן לו קצת הפסקה, רווח, תשימו בנדר לידר. זה לא מפסיק. הוא לא רוצה לחיות ככה. מעדיף למות ולא לחיות ככה. אני לא מבין את ההגדרות האלה והצערות, מעדיף למות ולא לחיות. מי אמר לך שאחרי שתמות לא כואב? אתה יודע מה זה גיהינום? אתה יודע מה זה כף הקלע? מה? מאיפה ההגדרות האלה? אני גם אף פעם לא הבנתי את האלה שמתאבדים. כי הוא לא יכול לסבול את המציאות. מי אמר לך שהמציאות החדשה אחרי המוות תהיה הרבה יותר מנחמת מהמציאות של החיים? יש ספר, לא בעברית, שנקרא למה לא למות. כל הספר מביא לך 100 סיבות למה לא לחיות. רק חסר שבסוף הספר מחכה לך אקדח ואתה גמרת את הקדנציה. ספר מייאש שנותן לך רק סיבות למה לא לחיות. בשביל מה אתה חי, אתה מזדקן, הילדים שלך, אשתך הלכה, אז עשו לך ככה, בסוף אתה מת, בשביל מה אתה עובד, אתה עובד בשביל לאכול, אחרי זה אוכל, כל מה שאכלת הולך לשירותים, אחרי זה עובד פה. כל הספר, למה לא לחיות. רבותיי, ובאמת, יש כאלה שמתאבדים, וההתאבדות כמובן היא מגוחכת, כיוון שאתה לא יודע מה יקרה אחרי שתמות, אם המציאות תהיה יותר טובה אחר כך. אז שאל אותי הרופא, האם מותר להכניס אותו לניתוח שעלול להמית אותו על שולחן הניתוחים, והוא לא צריך את הניתוח הזה לרפואה, הוא צריך את הניתוח הזה רק כי יש סיכוי שעל ידי הניתוח הזה אנחנו מורידים ממנו את הכאבים לגמרי, אבל יש סיכוי גם שבאמת הוא ימות על שולחן הניתוחים, מותר או אסור? הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה? עוד הפעם, הוא לא רוצה לחיות, כאבי תופת, מורפיום לא עובד, מריחואנה לא עובד, קנאביס רפואי, אין שום משכך כאבים שמועיל לו, מדובר על אחד שזה סובל כאבים כרוניים מהניתוח שעשו לו, וזה לא מפסיק הכאבים, זה רק הולך ומתגבר עליו, הוא לא רוצה לחיות ככה. לא רוצה לחיות, לא רוצה לחיות, זה בכלל לא מעלה ולא מוריד בשאלה שלנו. אתה תחיה איך שהשם רוצה שאתה תחיה. אבל השאלה תהיה, האם מותר להכניס אותו לניתוח, שעל ידי הניתוח יש סיכוי שנוריד ממנו את הכאבים והוא יוכל לסבול את המציאות שלו, אבל יש סיכוי שעל ידי הניתוח הוא ימות על שולחן הניתוחים. מותר להכניס אותו לניתוח הזה או אסור? עכשיו הבנתם את השאלה? הבנתם? מה אתם אומרים? יופי, טוב מאוד. אני פותח ספרים, מזיע, שעות, ואתם אסור, מותר. אז טוב מאוד, אז אני אבוא לשאול אתכם ישר, בשביל מה אני עובד כל כך קשה. רבותיי, אני רוצה להביא קצת ראיות לזה, אם מותר או אסור, בוא נפלפל קצת, נביא ראיות, מה שמרתק, שעל הראיות האלה אנחנו כבר דיברנו בהזדמנות אחרת. ולפני איזה שבועיים אני חושב, או שלוש, דיברנו על אותם ראיות, אבל בסוגיה אחרת. תראו איזה יופי התורה שלנו. אתה מביא את אותם ראיות לכל מיני סוגיות, ולומד מאותם ראיות דברים אחרים לסוגיות אחרות. זה מה שיפה. הראיה הראשונה, רבותיי, זה גמרא במסכת עבודה זרה, בדף י"ח עמוד א', הגמרא מספרת שם על רבי חנניה מתרדיון, הוא היה מעשרה הרוגי מלכות. הרבה אני מביא אותו לאחרונה, כיוון שהוא דמות הירואית, דוגמה ומופת לאחד שנשרף על קידוש השם. רבי יוסי בן קיסמא ראה את רבי יוחנן בן תרדיון מקיל קהילות ברבים. אמר לו, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זאת מן השמיים עם לכוה, שהרי החריבה את ביתו, שרפה את איכלו, הרגה את טובב, איבדה את חסידיו, ועדיין היא קיימת? ואני שמעתי עליך שאתה מקיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך? תמה אני עליך אם תמות מיתת עצמך. קודם כל, מה היה מרשים אותו? ומה זאת מהשמיים עם לכוה? שרפה את ביתו, החריבה את היכלו, הרגה את טובב, איבדה את חסידיו, ועדיין היא קיימת, כל כך רס את הרומא. איך להוריד אותה השם? איך להוריד אותה? מהשמיים עם לכוה. ואני אומר את אותו דבר, אי אתה רואה שהחמאס והחיזבאללה והמוסלמים מבית ומחוץ מהשמיים ימליכו אותם? שערי רצחו, הרגו, אנסו, בזזו, ביטרו, ועדיין הם קיימים בעולם, ועדיין יש הפגנות פרו-פלסטיניות ואנטי-ישראליות. אני לא מדבר כבר על האום ששונא באופן מגמתי את היהודים. איך אמר בן גוריון? אום שמום. ככה אמר. וממילא, אתה רואה מכאן שמהשמיים המליכו אותם. אם אתה רואה דבר כזה, יש להם איזה כוח, למה מהאבונות שלנו? מהשמיים המליכו אותם. אז עכשיו, שאל אותנו, מה תענה לי על זה? למה אתה מקיל קהילות ברבים? למה אתה מכניס את עצמך למקום סכנה? אמר לו רבי יוחנן בן תרדיון, מהשמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מהשמיים ירחמו? תמה אני עליך אם תמוד מיתת עצמך. אומרת הגמרא, לא עבר יום ולא יומיים עד שרבי יוסי בן קיסמא נפטר לבית עולמו, והלכו כל גדולי רומי ללוות את מיתתו, וכשחזרו ראו את רבי יוחנן בן רבי חנניה בן תרדיון מקיל קהילות ברבים, וספר מונח לו בחיקו. ואני תמיד אמרתי, למה ספר צריך להיות מונח לו בחיקו? למה ספר תורה מונח בחיקו? שלא יגיד לימדתי אלגברה, לימדתי פיזיקה. לא, ספר תורה, לימדת מה שבספר תורה שלך. תפסו אותו, שמו אותו בכיכר המרכזית, קרחו סביבו ספר תורה, דיברנו על הסוגיה הזאת כבר, הציטו את האור. המוציא לאורג שלו, קראו אותו קלצטנורי, וגם על זה דיברנו על כל הסיפור הזה. וקלצטנורי שם ספוגים של צמר טבולים במים על הלב שלו, כדי שלא תצא נשמתו במהרה. שיסבול, שיסבול. ראו אותו התלמידים שלו שכבר הציטו את האור, אמרו לו, רבנו, פתח את פיך ותיכנס בך האור. הרי נחלקו רבי שמעון וחכמים, איזה מיטה הכי קשה מהארבעה מיטות בדין, סקילה, שריפה, ערק חנק. ערק חנק אלה ודאי הקלות. הכי קשה סקילה ושריפה, מחלוקת רבי שמעון וחכמים. אז שריפה, שורפים אותך. פתח פיך, תיכנס בך האור, לפחות תמות חנק במקום שתמות שריפה, זה מיטה יותר קלה לכולי אלמה. אמר להם, מוטה ויטלנה משנתנה ואל יחבלו בעצמו. עדיף השם ישרוף אותי, רצה לשרוף אותי, הוא ישרוף אותי ולא אני יחבל את עצמי ויקרב את המיטה שלי. מה הוא העדיף? הוא העדיף לסבול, לסבול, להתייסר ולא לקרב את המיטה שלו. ראה אותו קלצטנורי, בזה אני מסיים את הסיפור כי זה בכלל לא קשור אלינו, אבל רק בשביל שהיינו במתח אז נספר את הסיום למי שלא היה פה בפעם הקודמת. ראה אותו קלצטנורי עם כזו אמונה, כזו דבקות בבורא ברוך הוא, עד זיבולה בתרייתא, דף חד ברכות, עד הנשימה האחרונה להיות עבד השם. לא יכל לסבול, הקליפה, קלצטנורי היה גוי, הוא היה מוציא להורג מטעם הרומאים, הקליפה של קלצטנורי מלט. הוא לא יכל לראות אדם שדבק בבורא בצורה כזאת עד שנוטל את נשמתך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל נפשך. אמר לו רבי, אם אני נוטל ספוגים של צמר מעל לבך ומרבה עליך את האור, אתה מביא אני לחיי עולם הבא? אמר לו כן. אמר לו תשבע לי, נשבע לו, אני אביא אותך לחיי עולם הבא, תקרב את מיטתי. מיד אומרת הגמרא, הוריד את הספוגין של צמר מעל ליבו, הרבה את האור, שפך את הדלק וקפץ יחד איתו למוקד על השריפה, ונשרפו שתיהם חיים מחובקים. אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי חנניה בן תרדיון וקלצטנורי, אתם מזומנים לחיי עולם הבא. סיפור מדהים, מדהים, הירואי כל כך, זה מרגש אותי כל פעם שאני מספר וקורא את הסיפור הזה. ומה שהיה מיוחד יותר בסיפור זה לא רבי חנניה בן תרדיון, זה הגוי, זה קלצטנורי. והרבה פעמים אני אומר, אם אני הייתי במקום הגוי, גם אני הייתי קופץ. וכל אחד פה צריך לשאול את עצמו אם הוא היה קופץ או לא קופץ. ואם התשובה אצלו, לא הייתי קופץ, תשאל את עצמך למה לא היית קופץ. למה לא תלך יד ביד עם אותו צדיק? למה לא תדבק בגוף שלו? למה לא תדבק בנשמה שלו? מי אמר אם לא תלך לבית תעשה איזה עבירה ויבטלו לך את ההבטחה? אם יעקב אבינו אומר, כתוב שמה שבא אליו יעקב, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הוא התראה 400 איש עמו. וירא יעקב היצר לו. למה אתה מפחד? למה אתה מפחד יעקב? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי עמך בדרך ושמעתי לך בדרך אשר אתה הולך. אומרת הגמרא, שם מה יגרום החטא. יעקב אמר, אולי כשהוא הבטיח לי שהוא ישמור עליי, אז הייתי ראוי. אולי עשיתי בדרך איזה עבירה והשמירה שרה ממני, ההבטחה לא תקפה, אולי היא כבר איבדה את תוקפה. אותו דבר גם כאן. רבי חנניה בן תרדיון מבטיח לי עולם הבא, אם אני הולך לבית, אולי אני אעשה איזה עבירה וההבטחה תפוק תוקפה. לכן עכשיו הבטיח, יאללה, לאש, לעולם הבא. כי העולם הזה אבל אבלים, העולם הזה חולף, העולם הזה פרוזדור, העולם הזה הוא כלום, הוא שקר, הוא מצג שווא, אין כלום בעולם הזה. הילודים לחיות והמתים למות, הנולדים למות והמתים לחיות. מי שחי כל יום הוא מתקרב לקבר, מי שמת יצא לאור באור החיים. העולם הזה סתם, כולנו גושי אפר, כולנו גושי אפר. בסוף הולכים, אף אחד לא נשאר פה, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, כולם ילכו. היסוד שאני רוצה להביא מהסיפור הזה, שהוא לא רצה לפתוח את הפה שלו, רבי משה פיינשטיין שואל, אם היה אסור לא לפתוח את הפה, איך הוא הכתיד קלצטנורי שיהרוג אותו? הרי גויים מצווים על הרציחה, ואסור להחתיא אותם, דבב מסכת עבודה זרה, וגוי אסור על הרציחה, סנדרין דפנון וב, ואם היה מותר לא לפתוח את הפה, למה הוא לא פתח את הפה? למה הוא היה צריך להביא איתו את הגוי לעולם הבא כדי שהגוי יהרוג אותו? מתרץ הרב משה פיינשטיין, מעיקר הדין היה מותר לו לפתוח את הפה. אבל היה לו חסידות שהוא לא רצה להפסיד אותה, ולכן הוא הבטיח לגוי שיהרוג אותו, זה היה יותר קל. כך או כך, הוא לא רצה לפתוח את הפה, והוא אמר, אני מעדיף את היסורים ולא יקרב מיטתי. מה אתה לומד מכאן לשאלה שלנו? מותר לו להיכנס לניתוח שעלול להמית אותו או לא? למה לא? אתה רואה שרבי חנינא בן תרדיון העדיף את היסורים ולא לקרב את מיטתו. אולי אדם ששוכב עכשיו בבית חולים הדסה עין כרם, שם הוא שאל אותי, והוא מתייסר עכשיו, תגיד לו, רבי חנינא בן תרדיון העדיף את היסורים ולא לקרב מיטתו. אז אולי גם אתה תעדיף את היסורים ואל תקרב את המיטה שלך. הבנתם את הראיה? יש לדחות את זה. למה? למה לדחות? כי שמה זה ודאי הוא ימות. אם הוא יפתח את הפה, ודאי הוא יחנק. אצלנו יכול להיות שהוא יתרפא. זה לא ודאי שהוא ימות. אז אם זה ככה, זה לא דומה לסיפור עם רבי חנינא בן תרדיון. כי אנחנו באנו לרפא אותו. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף סמך, מסכת בבא קמא דף פי אי, ורפו ירפא מכאן שניתנה לרשות לרופא לרפות. אז ממילא, אצלנו אין ודאי הוא ימות. מה אצלנו? יכול להיות שהוא יתרפא. ולכן אולי במקום שיש סיכוי להתרפות, מותר להיכנס לסכנת מוות, אם הוא רוצה להתרפא, לא רפואה סתם, רפואה רק מהיסורים. זו השאלה שלנו עכשיו, רפואה רק מהיסורים. אז ממילא הראיה הזאת יורדת. ראיה השנייה שרציתי להביא, גם אותה הזכרתי לפני שבועיים בשיעור, על שאול המלך עליו השלום. דיברנו על שאול המלך, בחיר השם, משיח השם, מלך ראשון של עם ישראל. דיברנו עליו שהוא לא ענו לו בשמיים. אז מה שעשה שאול המלך, הלך לבעלת האוב, והזכרנו שכשהוא עשה סיאנס, יש כל מיני הברקות בסיאנסים. כמובן שאסור לנו להתעסק עם המתים, ואדם שמתעסק איתם יביא עליו חרפה ואשמה וצרות ויסורים. לא רק זה, מי שמתעסק עם הקליפה בכלל מצבו ביש. הרב יהודה פתאיה כותב שהפסיד את כל ממונו מזה שהוא התעסק עם הקליפות. וגם שהוא התעסק לטובה, רצה לעזור לעם ישראל. מי שמתעסק עם קמאות, עם קליפות, עם סתרה אחרה, עם כל מיני כישופים, עם כל מיני דברים, גם אם תגיד שיש צד להתיר את כל הדברים האלה, כי זה מצד הקדושה של קבלה מעשית, לא, ודאי יהיה ניזוק, לא יצא נקי מהם. אז שאול המלך לא היה לו ברירה, המלך, אין לו, הוא המלך, אין לו נביא, שמואל נפטר כבר לבית עולמו, הוא לא ידע את מי לשאול, הוא התפלל מהשמיים, לא ידעו אם לצאת למלחמה או לא לצאת, לא הודיעו לו, לא הודיעו לו, לא היה ברירה, הלך לבעלת האוב, עשה סיאנס, ובעלת האוב אמרה לו, אני מעלה לך את שמואל באוב. אפקטים. העלתה את שמואל הרמתי באוב, ושמואל אמר לו, למחר אתה איתי, זה הסוף שלך. אתה הולך למלחמה ומחר אתה מת. דרשה הגמרא ברכות דף י"ב, איתי במחיצתי. מחר אתה בא למחיצה שלי בגן עדן, אבל זה הסוף שלך, תדע אתה מת. וחז"ל מספרים ששאול יצא מבעלת האוב ואמר לבן שלו, מחר אנחנו צריכים לצאת למלחמה. יצאו למלחמה ולידו על המרכבה היה השוליה. הנער שמחזיק את החצים. זה לא כמו היום, הרמטכ"ל יושב לך בקריה ושולח את הילדים למלחמה. זה לא היה ככה. מלך של ישראל הוא ראשון נכנס לעזה. זה לא מה שהיום יושבים לך בקריה. זה לא. מלך של ישראל הוא המנהיג, הוא הדוגמה, הוא המופת. הוא ילך ראשון וייכנס לקרב. נו. אומרת הגמרא, כתוב שמה בפסוק, ויאמר שאול לנושא כליו שלוף חרבך ותקרני בה. למה שאול מבקש שיהרגו, ירצח אותו? פן יבואו הערלים האלה ותקרוני ויתעללו בי. ולא אהבה נושא כליו כי יראו, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. מה עשה שאול? התאבד. רבותיי, ממה הוא מפחד? יסורים. מה הפחד של שאול? יסורים. פן יבואו הערלים האלה ותקרוני והתעללו בי. אז הוא פחד מהיסורים. אז מה הוא עשה כדי להציר מעצמו את היסורים? התאבד. אז מה אתה לומד מפה? שהוא הפסיד בקום ועשה את החיים שלו. זה לא חיים ארוכים. הוא התבשר שהוא ימות. יכול להיות הוא הפסיד רק חיי שעה. זה לא חיים ארוכים. אבל בכל מקרה הוא הפסיד את החיים שלו. אז להכניס אדם לניתוח שלא בטוח שהוא ימות, רק כדי לקצר את היסורים, משמע מותר. כי שאול, תהיו איתי, כי שאול המלך הרג את עצמו כדי שלא יתעללו בו. אז אם שאול הרג את עצמו כדי שלא יתעללו בו, אז כל שכן שיהיה מותר לי להכניס לניתוח מישהו שהוא מתייסר כדי שלא יתעללו בו היסורים. הבנתם את הראיה? וצריך לדחות אותה. למה? שם ודאי שאול היה מת, הודיעו לו שהוא ימות באותו יום. אבל כאן אצלנו יכול להיות שהוא יחיה. אולי הוא יחיה עוד 20 שנה עם כאבי תופת, אבל הוא יחיה. אתם יודעים, אנשים בחורף סובלים הרבה יותר מבקיץ. אתם יודעים איזה כאבים יש להם כל חורף? בלי יד, עם יד תותבת, עם כל מיני מוגבלויות. לכו לבית הלוחם של נכי צהל. אתם לא מאמינים איזה אנשים מעוותים, סכנים, סכנים. ממש רחמים, צריך תפילות עליהם. זה עוד אלה שעוד יכלו ללכת לבית הלוחם. מה תגיד אלה שמרותקים? מה תגיד על כל כאלה שהפסידו את היד שלהם? רק את היד הפסיד. אתה יודע מה זה לחיות בלי יד? אתה יודע מה זה לחיות שאתה לא יכול להביא ילדים? נכנס לו רסיסים שם למטה, ואם יורידו לו, אם יוציאו לו את הרסיסים האלה, עכשיו יש לו כוח גברה. אבל ילדים הוא לא יכול להביא. ואם הוא יוציאו את הרסיסים, זה שאלה הלכה למעשה שנשאלתי. יוציאו לו את הרסיסים, יכול להיות שהוא יביא ילדים, אבל יכול להיות גם שהוא יהיה אימפוטנט ולא יצליח, לא יהיה לו כוח גברה. מה אתם הייתם מייעצים לו? שיעשה את הניתוח ויש סיכוי שיביא ילדים, אבל יש סיכוי גם שהוא יפסיד את הכוח און שלו. הרסת את הבן אדם. על מה? כי לכאורה הוא היה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, אבל זה לא נכון, כי הכל בהשגחה פרטית. זו סוגיה עצומה. נו, אז מה אנחנו נעשה? נחפש ראיה אחרת אם מותר לאדם להיכנס לניתוח רק מסוכן, רק כדי להוריד לו את היסורים. גיטין ונזיין עמוד בית חזל מספרים שכשטיטוס הכריב את בית המקדש, הוא לקח 400 ילדים וילדות ושבה אותם והוביל אותם לרומא באונייה. הרגישו הילדים למה הם נשבים? ילדות לפילגשים, בנים למשקף זכור. שמעו את זה הילדים, אמרו, אם אנו טובים בים, יש פה פירנות, יש פה קרישים, אם נזרוק את עצמנו לים, האם יש מישהו פה שיודע אם יש לנו חלק לעולם הבא או לא? אומרת הגמרא, עמד גדול שבילדים ואמר להם, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, מבשן אשיב מבין שיני העריות, ממצולות ים אלו שטובים בים, יש חלק לעולם הבא. מיד קפצו כל הבנות, אמרו הבנים, עם ילדים שהן פילגשות, בשביל זה הן נלקחות. כמו שאמר אותו מחבל מנובל. מה אמר? אמר למה? שאלו אותו, תחקרו אותו, למה לקחתם את כל החיילות האלה? אמר לו, אתה יודע, ללכלך אותם בעזה. סקנה, בחורה בחדר, 50 אנשים בתור. אתה יודע מה הם עברו? אמרתי לכם, גם אם הם יצאו מזה חי, ציפול פסיכולוגי, כדורים, אתה לא יודע. נורא והיום. איזה התעללויות שעובר, חזל אומרים שבי יותר גרוע מכולם. עדיף למות ולא ליפול בידיים של בשר בדם. וזה בחורה, מה עם הבחור? ואלה ידועים, אלה, ישמעאל ידוע, שבו פה עם החמור, היו עושים עם החמור, זה עד היום הם, עם החמורים, עם החדרים השני, זה עד היום ככה. מה אם הם תפסו איזה חייל? אתה יודע מה עשו לו? היום ונורא. אמרו הילדים, אם הבנות קפצו לים, שזה הדרכם שבכך, אנחנו למשקף זכור, והרומאים היו ידועים במשקף זכור. אין לנו יותר גדול משקף זכור, הכי מובהק היה אלכסנדר מוקדון. הוא היה... כן. גם כי הלך בגי צל מוות. זה מה שהוא היה. אז זהו, אתה רואה? רבותיי, שואלים התוספות, איך הילדים קפצו לים? איך? הרי חזל אומרים, הוא תוית לנה מי שנתנה ועליך בלו בעצמו. אז איך הילדים קפצו לים? חזל מתרצים, תוספות מתרצים, היו מפחדים מהיסורים. אז מה אתה לומד מכאן? שמפני פחד מהיסורים מותר להתאבד. אז אם מפני פחד מהיסורים מותר להתאבד בקום ועשה, אז למה לא מפני פחד מהיסורים שכבר מייסר ומתייסר? הם פחדו מיסורים עתידיים והתאבדו וחזל משבחים אותם. אז מה הבעיה ללמוד מכאן שמי שכבר מתייסר יכניסו אותו לניתוח, אגם שספק אם הוא יצא חי, ספק אם הוא יצא מת. הבנתם את הצדדים? כן? כבד עליכם? רוצים סיפורים? אחר כך מצאתי ככה בבית לחם יהודה על השולחן ערוך יורד השין ממי. אם אדם ממית את עצמו כי הוא מפחד מהיסורים, אין לזה דין מאבד עצמו לדעת. ככה הוא כותב. אז אם להתאבד מפחד יסורים מותר, אז להיכנס לניתוח מפחד יסורים, וזה לא פחד, הוא ממש מתייסר, לכאורה כל שכן שיהיה מותר. אבל מה אפשר לעשות? שרוב הפוסקים אמרו שרק משום העברה על דת מותר להתאבד, ועל זה כבר עשינו לכם שיעור בפעם הקודמת. אנשי מצדה הסתגרו בחורבן בית המקדש, הסתגרו במצדה למעלה, וראו שהרומאים מתקרבים. ויוסיפון מספר בספר מלחמות היהודים שהם רצחו אחד את השני כדי לא ליפול בידיים של הידיים של המחבלים, של הרומאים. זה מותר היה לפי ההלכה או אסור? אדם שמתאבד כי הוא מפחד שיתפסו אותו, מותר או אסור? רבותיי, להלכה אנשי מצדה עשו לכאורה אבון שהם רצחו אחד את השני רק כדי למות גיבורים ולא ליפול בידיים של המחבלים. דרך אגב, נשאלתי על ידי אחד מצהל, אני לא יודע אם עושים תרחישים צהליים, תקשיבו טוב, תגידו לי מה אתם חושבים. הוא שאל אותי מה ההלכה. קבוצה, שתי קבוצות, בוא נגיד שלוש קבוצות, החוט המשולש לא במהרה התעתק. קבוצה א', ב' וג'. קבוצה א' יצאה לשטח, קבוצה ב' יצאה כמה קילומטרים לפניה. לא יודע מה קרה, מעשה שטן, קבוצה א' טעתה וחושבת שקבוצה ב' זה מחבלים. עכשיו קבוצה א' מתחילה לירות על קבוצה ב'. שאל אותי, האם לפי ההלכה מותר לקבוצה ב' לירות עליהם בחזרה? הם יודעים שזה יהודים. אלה חושבים שזה מחבלים. מותר או אסור? מה אתם אומרים? שאלה, שאלה. לכאורה, לכאורה, הבא להורגך השכם להורגו. זה לא משנה אם זה יהודי, אבל הם עכשיו יחסלו את כולנו. קבוצה ג' קולטת מה קרה, יודעת שאלה התבלבלו ויורים על קבוצה א' בטעות, אין להם קשר כדי לידע אותם. עכשיו קבוצה ג' שואלת לפי ההלכה, מה הם צריכים לעשות? האם הם צריכים לראות על קבוצה א' שהם למעשה דין רודף את קבוצה ב', או שמה הם שווה אל תעשה, לא יעשו כלום? מה אתם אומרים? שאלה מבינה. ויותר מזה הוא שאל אותי, זה הברקות שלו, שאל אותי, ואם קבוצה א' יש לך, אני יודע מה, חיילים, בקבוצה א' יש לך 200 חיילים, וקבוצה ב' יש לך 20 חיילים. עכשיו קבוצה ב' הם הנרדפים, וקבוצה א' הם הרודפים. לא עדיף שקבוצה ג' תירה על קבוצה א', כי ברגע שהיא פתחה אש, אולי גם היא יש לה דין רודף. אבל היא אין לה דין רודף. למה לא? כי היא רק מגנה על עצמה. זה הגנה, זה לא התקפה. אבל קבוצה א' מתקיפה. אבל אם תגיד שקבוצה ג' תירה על קבוצה א', אבל קבוצה א' יש לך 200 אנשים, 200 חיילים, אתה יכול להציל, זה מקרה טרגי, זה אסון, אבל אין מה לעשות, יש לך פה 200, ופה יש לך רק 20. אז האם זה משנה את הדין אם יש בקבוצה הראשונה יותר חיילים מאשר הקבוצה השנייה? מה אתם אומרים? סוגיה. אתם יודעים כמה כאלה שאלות תרחישים צהליים? אני עשיתי פעם שיעור שנקרא חניבעל. תשמעו את השיעור הזה, הוא כולו מדבר על סוגיות מעין אלה. יש פקודה מתקלית שאם תופסים חייל הורגים את כולם, גם את החייל. זאת אומרת, אם קבוצה של 5 מחבלים תפסו חייל אחד ורוצים לקחת אותה לעזה, הפקודה הצהלית אומרת שהחיילים שנמצאים מנגד יורים על כולם. גם על החייל שלנו, העיקר שהם לא ייקחו אותו בחיים ולפחות תחזיר גופה להורים. הנער איננו, אנה אני בא, אומר הזוהר בישב קוף פי היי, מה זה הנער איננו? אפילו גופה אין, אין לי מה להביא לאבא שיבכה. לפחות תביאו קבר לבכות. גם זה יש כאלה שאין להם. לפחות אם היה להם קבר, היו הולכים, מתנחמים, בוכים, קוראים תהילים, אני יודע מה חילונים עושים, מביאים פרחים. כל אחד והכאב שלו, אני מבין את זה, זה מועקה. אבל כשאין כלום, אבסטרקט, הלך הילד, נעלם, לא חזר, אז אין ברירה, אז הפקודה הצה"לית אומרת, כולם יורים בכולם ונגמר ותחזירו את הגופה. מותר לעשות את זה לפי ההלכה לרצוח יהודי? רק בגלל שאתה חושש שהם ייקחו אותו, אבל הם ייקחו אותו, יכול להיות שהוא יחזור, כמו גלעד שליט. אבל יכול מאוד להיות שהוא לא יחזור לעולם. וגם אם הוא ילך לשם, מי יודע מה עשו לו? מי יודע מה עשו לגלעד שליט בשבי שהוא לא מספר והוא גם לא יספר לעולם? מה אתם חושבים? שכל בוקר נתנו לו איזה ארוחת בוקר ככה כמו בוולד אוף אסטוריה? לא, מה חשבתם שקיבלתם? מי יודע מה עשו לו? מכל הכיוונים. אז מה אתה תעשה? נורא והיום. אז האם מותר ליהודי לרצוח את כל המחבלים מצווה ולרצוח גם את החייל שלנו? שאלה בהלכה. אתם יודעים כמה תרחישים צהליים כאלה נשאלים ועולים וצפים כדי לראות מה ההלכה אומרת? לא שאכפת להם מההלכה, אל תחשבו. אז מה אכפת להם? מהקו חשיבה הישיבתי. מהרעיון, אתה רואה, מה אני עושה פה בשיעורים פה? מה אני עושה בשיעורים ביזדים? מביאים ניתוחים, רעיונות, פירוקים, זה דומה לא דומה, זה נכון לא נכון, זה מחדד לך את השכל. אז כשבא לך מישהו מצהל ושואל אותך תרחיש צהלי כזה עם קבוצה א', ב' וג', הוא רוצה לשמוע עוד היבטים, היבטים מלחתיים, לא בגלל שההלכה מעניינת אותו, אבל מה שמעניין אותו זה ההתייעצות. להלכה? פשוט לי שקבוצה ב' יכולה לראות על קבוצה א', אבל מה קבוצה ג' תעשה? אין לי מושג. לא יודע. אולי שווה אל תעשה עדיף. מה הם יכולים לעשות? אז מה אם יש פה 200 ויש פה 20? אבל אלה רוטפים ואלה נרדפים, אלה רק מגינים על עצמם. אדם מותר לו להגן על עצמו. קושיה עצומה. לא יודע מה קבוצה ג' תעשה. צריך לעיין בזה. רבותיי, להלכה ולמעשה, בזה אני רוצה לסיים, להלכה ולמעשה, האם מותר לאדם לעבור ניתוח רק כדי להסיר מעליו כאבים, כשהניתוח הזה הוא עלול לסכן את החיים שלו? אז התשובה היא לא, אי אפשר. אי אפשר לסכן את החיים שלך בשביל ניתוח רק לשם הסרת כאב. אם הניתוח הוא להאריך את החיים, עוד הייתי שומע. אם הניתוח הוא לצורך רפואי, הייתי שומע. אבל רק לצורך הסרת הכאב, מי יודע מה זה מחפר לך? יש גמרא בתענית בדף כ"א עמוד א', הגמרא מספרת שם את הסיפור הידוע עם נחומיש גמזו, שפעם אחת הלך בדרך לבית חמיב, וחז"ל אומרים, היו לו שלושה חמורים, אחד של אוכל, אחד של שתייה, אחד של מיני מגדים, כל מיני בקלאווה ומתוקים. בא אליו אני, אמר לו, רבי פרנסני, אני רעב. אמר לו, בטח. ירד, פתח, חיפש לו את הבשר הכי משובח, חיפש לו את היין הכי משובח, חיפש לו מתוקים הכי טובים. הסתובב, ראה אותו מת על המקום. הבן אדם היה אחוז בלמוס. מה אתה כל כך יקי? תפוס משהו, שים לו בפה, אתה לא רואה שהוא בפרפר? מת. גזר על עצמו יסורים. עיניי שלא חסו עליך, יסמו. נהיה עיוור. צדיק גוזר השם מקיים. ידי שלא חסו עליך יקטעו, רגלי יגדמו, ולא נתקררה דעתו עד שגזר על עצמו שכל גופו יהיה מלא שכין. שכב על מיטה והתייסר. על מה הוא התייסר? זה היה בשוגג. שוגג, אבל תראה מה הוא התייסר. כותב מרשה במקום שהתלמידים שלו אמרו לו, אוי לנו שראינו אותך כך. מה הוא ענה להם? אוי לי אם לא הייתם רואים אותי כך. מרשה, אוי לי אם לא הייתי מקבל עונש בעולם הזה. עדיף לקבל עונש בעולם הזה. רבותיי, אנשים מתו מוות טרגי. במיטות אכזריות ביותר שאי אפשר לשער אותם, ואמרתי לכם שאת האמת מעלימים מהציבור כדי שהציבור לא ייכנס לפאניקות וחרדות, טראומות ואימות. כי אם לא, כל אחד היה צריך רופא פרטי צמוד, ואין מספיק רופאים. וגם הבעיה שהרופאים גם היו צריכים רופאים. נורא והיום, מצאו גחל, הביאו את זה למכון באבו כביר, גחל, מסובב עם חוט טייל, לא ידעו מה זה. עד שהם עשו צילומים, הכל, גילו שתי עמודי שדרה, אחד של מבוגר, אחד של ילד. לקחו אבא ובן, קשרו אותו, שפכו דלק והציתו אותם עד שהם נהיו אפר. אתה רואה דברים, תרחישים, שלא היינו מאמינים בכלל שב-2023 במדינת ישראל יהיה דבר כזה. בלי מלחמה, בלי קרבות, רק נכנסו. אתה מחזיק את הראש, אתה לא מאמין לפשלה הביטחונית, המדינית, המודיעינית. אתה לא מאמין, לא משנה כמה אנשים יתפטרו וכמה אנשים ידיחו אותם מתפקידם, כמה אנשים יגידו לוקחים או לא לוקחים אחריות. לא משנה, הצלקת הזאת תישאר לנצח במדינת ישראל. לנצח. זה כשל מודיעיני, כשל מדיני, כשל צבאי, כשל כל הכשלים שיש ביחד. אתה לא מאמין. אז עכשיו אנשים שמתו שם, כל מיני מיטות, זה לא היה סתם. אוי לי שלא ראיתוני בכך, מרשה, אוי לי אם לא הייתי מקבל עונשי בעולם הזה. אתה לא יודע מי מת שמה שקיבל את העונש בעולם הזה והוא התחפר ועלה למעלה לגן עדן. מה אנחנו יודעים? אנחנו אומרים מזל שאנחנו לא היינו שם. מי יודע מה מחכה לנו? מה אתה מרגיש את עצמך שאתה, שוב, מזל שהחיים שלי אני בסדר, כולם בסדר. אתה לא יודע עדיין כלום מה מחכה. כמו שאמרתי, שאנשים חושבים שהחיים ככה. חי, זה היה רשע, בסוף מת על המיטה שלו. מה אנחנו מבינים מה קורה אחרי המוות? אדם שמתאבד לא יודע מה קורה אחרי המוות, כמו שאמרתי. גם אנחנו, אחרי 120 שלנו, אתה לא יודע מה הולך לקרות. רק תפתחו את הספרים שלי, מרכבות הגמול. אני אומר לכם, תקרא ותפקה. אתה לא מאמין מה מחכה. אתה קורא את זה, אתה אומר, לא יכול להיות, it's too much, לא יכול להיות, אין too much. אז לפחות אם אתה רואה דברים כאלה, שאתה מתייסר בעולם הזה, עדיף לך להתייסר בעולם הזה, ולא להכניס את עצמך לניתוח שאתה עלול לסכן את החיים שלך. כי אוי לי אם לא הייתם רואים אותי כך, מרשה, אם לא הייתי מקבל את העונש פה. כל עונשים שבן אדם עובר, כל הצרות שהוא עובר, כל היסורים שהוא עובר, נכנס לתוך חשבון גדול. עד המיטה, גם המיטה משתכללת בתוך. יש שקלול של הצורה של המיטה שלו. מוכח מהגמרא בסנהדרין, בדף ממזיין, עמוד א' למטה ועמוד ב' למעלה. שמיטתו של אדם מחפרת לו. איך הוא מת? באיזה צורה הוא מת? כמה הוא סבל לפני שהוא מת? אם לפני שהוא מת רצחו את הילדים ואז הרגו אותו? האם הוא נשרף, האם הוא נשכל, האם הוא נאנס לפני, כל נכנס לחשבון ומורידים מהאבונות. אז מה אנחנו יכולים עכשיו להגיד לו? כן, תיכנס לניתוח, תסכן את החיים שלך, אם תמות, תמות, אם תחיה, תחיה, מה זה? אם השם רוצה שהמורפיום לא יעבוד והמריחואנה לא תעבוד, לא יעזור בדין, הוא יצטרך לחיות כל החיים עם הסבל הזה. זה עקדת יצחק שלך. אז לנו קל להגיד את זה. אנחנו יושבים פה בבית מדרש, מזגן, יש לנו שקט. אבל מי שמתייסר, החיים שלו אומללים. אין לו יום, אין לו לילה, לא כיף לו החיים. בפרט אם הרופאים לא נותנים תקווה, בפרט אם לא רואים אופק בעיר. אז מה צריך לעשות? להתחזק באמונה. שאל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובתנו. גם אם בן אדם מת בצורה טרגית ואיומה, זה לטובתו. וגם אם הוא עבר שואה לפני שהוא נפטר, זה לטובתו, לתיקונו הנצחי. ואל תגיד לי איזה מסכן הוא, כי אתה לא יודע מה יהיה איתך אחרי שתיפטר מהעולם. כי גם אם אתה תאריך ימים עד גיל 120, בשלווה, בנחת, רואה בנים לבניך, עם פרנסה, עם שפע, ונפטר זקן ושבע ימים, ונקבר בערב שבת בלי חיבוט הקבר. אתה לא יודע מה יהיה אחר כך, מה יהיה בגיהנום, מה יהיה בכף הקלע, מה יהיה, אנחנו יודעים. אנחנו רק, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לקבל, 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 לא להבין, לא נברנו להבין, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי, כי גבוה מזרח שמיים ממארץ, ומזרח ממערב, כן מחשבותיי ממחשבותיכם. אנחנו לא מבינים, אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה כלל ברזל. כל דעביד רחמנה לטב העביד, הוא רחום, איך כותב הרמב"ן, ספר דברים פרק י' א' פסוק א', בנים אתם להשם אלוקיכם, כותב הרמב"ן, והוא אוהב אתכם יותר מאשר אבא אוהב את הבן שלו. אבא ישרוף את הבן שלו בחיים, ישחט את עצמו ולא ישרוף את הבן שלו. אבא יגרום לבת שלו ללכת להאנס בחיים, יערוק את עצמו ולא ייתן לה להאנס. אז אבא שלנו, אבינו שבשמיים, שעשה כאלה מיתות משונות, מה אנחנו מבינים בכלל עילת העילות וסיבת הסיבות? ואם נגזר על הבן אדם לסבול, הוא יסבול. אז מה אתה חושב, שאם אתה תעשה את הניתוח הזה ותיפטר מהעולם בגלל שעשית ניתוח לקיצור היסורים, אז גמרת את היסורים? זה המתות חסד של היטלר בשואה, שהוא אמר בוא נעשה המתות חסד, לא רציחות, המתות חסד לסכנים, מוגבלים, מסכנים, מומללים, זה נקרא המתות חסד. אתה חושב שאם אתה תעשה את זה לא תסבול אחרי שתיפטר? אם נגזר עליך לסבול, תסבול, ועדיף שעה אחת של סבל בעולם הזה מאשר שנה בגיהינום בעולם הבא, כי בעולם הזה משלמים, התשלום הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר תשלום של העולם הבא. בשעה אחת אתה גומר שנה של גיהינום, אז לא עדיף לך לסבול כאן? אז אנחנו סובלים, וכולנו נאלצים בעל כורחנו לשלם שטר חוב היום ונורא של חוסר ריכוז, חוסר יישוב הדעת, חוסר שלווה פנימית. כולנו מטורפים בדעתנו אחרי הדברים שאנחנו שומעים, תצלן האוזן משמוע. לא נשארה עין במדינה יבשה. כולם בחו, כולם בוכים, כולם בצער, כולם עם הפרצוף באדמה. אבל כמאן? יש השם בעולם, הוא יודע למה הוא גרם לזה להישרף, ולמה הוא גרם לזה לקבל כדור, ולמה הוא נדרס, ולמה הוא יודע מה שהוא עושה, והוא עושה הכל לטובתנו. אז יש לנו מעלה גדולה ועצומה לקבל את מידת הדין באהבה, ואומרת הגמרא שכל מי שלא מקבל מידת הדין באהבה, לא רק שהיסורים לא מחפרים לו, כופלים אותם עליו. אז למה אנחנו צריכים עוד לקבל יסורים? תתה בשמיים אוהב אותנו יותר מאשר אתה אוהב את הילדים שלך. יש אהבה יותר מהילדים שלך? אתה יודע מה זה שלפעמים אני בא לאכול איזה משהו, פתאום הילדים שלי רוצים את זה, אני אין לי בעיה, בכיף אני נותן להם. בכיף, למה? זה ילדים שלי. זה שאני נותן לו זה כאילו נתתי לעצמי, יותר כיף לי לתת לו מאשר לתת לי. זה ברור שזה ככה. הקדוש ברוך הוא יותר משעגל רוצה לנוק פרה רוצה להניק, הוא לא רוצה לגאול אותנו, הוא לא רוצה להביא לנו חיים טובים. לפעמים מביא לנו כל מיני סתירות כדי להעיר אותנו, אבל אלה שעברו את התופת ואלה שעדיין עוברים את התופת, ואם זה תופת רוחני כמו שפתחתי, ואם זה תופת גשמי, ואם זה טראומה לפני או פוסט טראומה אחרי, הכל משוקלל בתוכנית העצומה של אל מלא רחמים, שעושה את הכל לטובתנו בחסד ורחמים בצדק ובמשפט. ולכן שאדם לא ייכנס לטראומות ויגיד לעצמו זה לא פייר, איפה הצדק האלוקי, איפה אלוקים, איך זה יכול להיות, חס ושלום שלא תיכנס בנו שום מכשר וכפירה. הוא מסכן, הוא היה שם, אני מזל שלא הייתי שם. אתה עוד לא יודע מה מחכה לך, אז אל תבוא ותגיד לי מי מסכן לא מסכן. בסוף של הסרט נראה באמת מי היה מסכן מי לא היה מסכן. אז אנחנו רוצים חיים טובים, גם פה רוצים סיבה טובה, ורוצים גם להינצל מהדינים בעולם הבא. איך עושים את זה? לומדים תורה, מתקנים את המידות, עושים תיקונים על השטויות שעשינו לפני שחזרנו בתשובה, או כל מיני כאלה גם אחרי שחזרו בתשובה. כל מה שאפשר לעשות, והקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הבא להתאר מסעין בידו. תעשה את ההשתדלות שלך, אתה תראה, יהיה לך חיים דבש בעולם הזה, בעולם הבא. מי שעושה את המקסימום השתדלות שלו, יקבל טוב. תאמינו לי, אני לא אומר את זה סתם. אני כתבתי ספרים על זה. כדאי לכם לפתוח את המרכבות הגמול ותראו מה שכתבתי. על חיוך אתה תקבל שכר. כל שכן על מאמץ, על מה שבא ביותר בקושי, יותר בצער. אין ספק בעולם שיהיה לך טוב בעולם הזה, בעולם הבא, לך, לילדים, לאישה, עד שתאור באור החיים לחיי עולם הבא. רבותיי, אני רוצה לסיים בזה. בנימה אופטימית, נימה אופטימית וראייה תורנית בריאה ונכונה. ככה צריך להסתכל על החיים, שהכל לטובתנו תמיד, וזה נקרא ביטחון בהקדוש ברוך הוא, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, וגם בעזרת השם ישחרר את כל השבועים ויחזיר אותם בחזרה לחיק משפחותם, והעיקר הכי גדול זה שיחזיר את כולנו בתשובה שלמה לעשות רצונו כרצונו ויגאל אותנו גאולת עולמים. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי